אנחנו ביום ראשון לפרשת מטות, פרק ל' פסוק ב'. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. אומר רש"י, ראשי המטות חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לכל בני ישראל. זה ביטוי שבדרך כלל לא כתוב בתורה, בדרך כלל כתוב וידבר משה אל בני ישראל. מה אתה מדבר משה על ראשי המטות? זאת אומרת שקודם כל הוא אמר את זה לראשי המטות, וזה היה הסדר לא רק בהלכות שכתובים פה בפרשתנו, אלא זה בדרך כלל תמיד היה הסדר כך. תמיד היה הסדר, הרי כשמשה רבינו לימד, למדנו כבר שהיו נכנסים אליו קודם אהרון, אחר כך בני אהרון, אחר כך הזקנים, ואחר כך כל העם. אז זה תמיד היה הסדר בצורה כזו. מראשי מיניים שאף שאר הדיברות כן, ואיפה אנחנו יודעים שהסדר הזה שמשה רבינו לימד קודם את ראשי המטות ולאחר מכן את כל שאר בני ישראל, ואיפה אנחנו יודעים שזה לא היה רק בהקשר לנושא שלנו אלא זה היה בכל הדיברות? עמוד לומר, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעידה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן יקשו כל בני ישראל. זה פסוק שכתוב כבר בספר שמות. זאת אומרת, מהפסוק הזה אנחנו למדים שזה תמיד היה סדר, אהרון הנשיאים ואחר כך כולם. עכשיו שואל רש"י, אם זה היה סדר תמיד, ומה ראה לאומרה כאן? אם כבר בספר שמות כתוב שסדר הלימוד היה בצורה כזו שקודם כולו לימד את הנשיאים ואחר כך את כל העם, אז אגב לא היה צריך לכתוב את זה, היה יכולים לכתוב וידבר משה לבני ישראל, והיינו לבד כבר צריכים לדעת שהסדר היה כזה שקודם כל לראשי המטות ואחר כך לכל העם. אז למה בכל אופן התורה כתבה את זה פה בעל נוספת? ורש"י, כי כאן התורה מרמדת לנו הלכה נוספת, שההלכות האלה יש להם שייכות מיוחדת לראשי המטות יותר מאשר לכל ישראל. מה מיוחד בפרשה הזו? לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. כאשר צריך להפר נדר ואדם רוצה להפר את הנדר שלו, הרי הוא יכול ללכת לחכם והחכם יכול למצוא פתח כדי להתיר לו את הנדר. אז אם הוא מומחה החכם הזה, אז מספיק שהוא יחיד, יכול להיות בודד, אדם בודד כמומחה יכול להתיר את הנדר. ואם אין יחיד מומחה, אם אין לו אחד כזה שהוא מומחה, מפר בשלושה הדיוטות, יכול לקחת גם שלושה אנשים רגילים והם יכולים להפר את הנדר. מאיפה אנחנו מבינים את ההלכה הזו שליחיד מומחה יש לו איזו ייחודיות בהתרת נדרים? לומדים את זה מזה שמשה רבינו לימד את ההלכה קודם כל לראשי המטות בנושא של נדרים. זאת אומרת שלראשי המטות יש כאן איזו פריבילגיה מיוחדת שהם יכולים להתיר נדר ביחס לכל האחרים. ורש"י בהמשך דבריו, או יכול שלא אמר משה פרשה זו אלא לנשיאים בלבד. איפה אתה יודע שמשה רבינו לימד אחרי זה את הפרשה הזו לכל ישראל? אולי באמת תיקח את הפסוק כפשוטו, וידבר משה על ראשי המטות וזהו, הוא לימד באמת את ראשי המטות, אבל מי אומר לך שהוא חזר לאחר מכן ואמר את הפרשה הזו גם לכל העם? אומר רש"י, זה אנחנו יודעים מגזירה שלה, נאמר כאן זה הדבר, ונאמר בשחוטי חוץ. שחוטי חוץ זה, ולמדנו את זה בחלק הראשון של ספר ויקרא, כתוב שם גם כן זה הדבר. מה להלה נאמרה לאהרון ולבניו ולכל בני ישראל? כמו בנושא של שחוטי חוץ שאסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, שם כתוב את הלשון זה הדבר, ושם מפורש הדבר שזה לא דבר שנאמר רק לאהרון ולבניו אלא זה נאמר גם לכל בני ישראל, שנאמר דבר אל אהרון. שם באותו פסוק שכתוב זה הדבר, כתוב דבר אל אהרון, ואחר כך יש שם גם לכל העם, דבר אל אהרון ולבניו ולכל בני ישראל, זה הלשון שם בפסוק. אף זו, אותו דבר גם פה, שכתוב זה הדבר, למרות שלא מפורט כאן, שמשה רבינו יגיד את זה גם לכל בני ישראל, ברור לנו לכולן שגם הפרשה הזו נאמרה לכולם. זה הדבר, כתוב בו בפסוק, מתייחס רש"י לביטוי זה הדבר, ואומר כך, משה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה. מצב שמשה רבינו היה לו צורה של התגלות נבואה אלוקית בביטוי של כה. והנביאים, שאר הנביאים נתנבאו בכה אמר השם, שאר הנביאים, בהרבה מקומות מצאנו זה בכל מיני נביאים שגם אצלם כתוב שהם אומרים לנו את דברי הנבואה כה אמר. מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. משה רבינו פה כשאומר זה, מה ההבדל בין כשאומרים זה לכשאומרים כה? שאומרים קור, פירושו שאתה לא רואה את המחזה בצורה בהירה וברורה. אתה אומר, זה בקור, זה ככף הדמיון. כשאתה אומר זה, אז הדבר הזה הוא ברור לך, כמו שאומרים, אתה רואה את זה באספקלריה המהירה. שרבינו, היה לו את שתי הרמות, היה לו נבואות שהוא אמר באופן של קור, והיה לו נבואות שהוא אמר באופן של זה. לעומת זאת, שאר הנביאים היה להם אך ורק את הדרגה של קור, ובכלל לא היה להם דעיין של זה. זה הסיבה למה כתוב כאן, זה הדבר. דבר אחר, דבר נוסף אומר רש"י, לא. המילה זה הדבר הוא ביטוי שיש לו איזה לימוד ייחודי להלכה מסוימת שקשורה לדיני נדרים. מה ההלכה שלומדים מהמילה זה הדבר? זה הדבר מיוטו. כשאומרים זה, זה בא למעט משהו. כך ולא אחרת. מה זה בא למעט? לומר שהחכם בלשון התרה הוא בעל ואב בלשון הפרה. כלשון הכתוב כאן. והם חילפו, אין מותר ואין מופר. התורה באה ללמד אותנו שכשכתוב לגבי חכם, שחכם יש לו את היכולת להתיר את הנדר, אז החכם מתיר אותו. מה פירוש הוא מתיר אותו? הוא פותח את הקשרים כאילו לא היה נדר מלכתחילה. יש לו כוח למחוק את זה כאילו זה בכלל לא היה. לעומת זאת, בעל ואב, שהמשך של התורה אומרת את הלשון, כתוב והפר את נדרה, בעל ואב לא יכול להתיר את הנדר, הוא יכול להפר, הוא יכול להגיד, עשית הנדר, בסדר, הנדר הוא נדר, אבל מכאן ואבא, ואלה, אני מפר את הנדר. אם האבא יגיד, הנדר שלך מותר, או אם הרב יגיד, הנדר שלך מופר, לא זה ולא זה, הפירוש, זה הדבר, כך בדיוק ולא אחרת, זה הדרך היחידה, איך אפשר לבטל את הנדרים. פסוק ג', עכשיו מתחילים לפרט את דיני נדרים. כן. איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבה שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. אז קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא נדר נדר, מחובתו לעמוד בדבר. אומר רש"י נדר, מה פירוש המילה נדר? אומר, הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא יעשה דבר פלוני. פירוש המילה קונם זה שם נרדף לקורבן. קורבן זה דבר שאסור להאכילה לזרים. אדם שרוצה לאסור על עצמו מאכל מסוים או לאסור על עצמו דבר מסוים, אז אם הוא מתבטא ואומר הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא יעשה דבר פלוני, זאת אומרת, הוא אומר אני מעמיד את עצמי באופן שדבר פלוני יחשב כקורבן, זה נקרא שהוא עושה נדר שהוא לא יוכל ליהנות מזה. ואז יש את ההלכות, קודם כל לא יחל דברו, ולאחר מכן יש את ההמשך הפסוקים, באיזה מקרים ומי יכול כן להפר את הנדר. יכול אפילו נשבע שיוכל נבילות, אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה. אולי אנחנו יכולים לעלות על הדעת שאם אדם עשה לעצמו שבועה שאם הוא יוכל נבילות, עכשיו לכל נבילה זה איסור. מצד שני יש כאן מצוות עשה שאומרת ככל היוצא מפיו יעשה. היינו יכולים אולי לעלות על דעתנו שיש מצב של מצוות עשה דוחה את האיסור לב? אולי. תלמוד לומר, לכן התורה חייבת להוסיף ואומרת לאסור איסר. דהיינו לאסור את המותר. אם אדם אסר על עצמו דבר המותר לו, חובה עליו לעמוד במילים שהוא אמר. אבל ולא להתיר את האסור. זה לא הפירוש אם אדם עשה נדר שהוא יתיר לעצמו דבר האסור, אז חובה לעשות זה. לא יחל דברו, מה פירוש יחל? אומר רש"י כמו לא יחלל דברו. מילה יחל זה משורש חלל, חט למד למד. רק הלמד השנייה פה נפלה, לא אומרים לא יחלל דברו, אלא לא יחל דברו. כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולים. פסוק ד', ואישה כי תידור נדר לאדוני, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. מה קורה עם אישה? נדרה נדר, והיא הייתה, באיזה שלב היא נדרה את הנדר? כשהיא הייתה בבית אביה, בנעוריה. אומר רש"י, מה זה בבית אביה? אין הכוונה שהיא צריכה פיזית להיות בבית של אבא שלה מתי שהיא נדרה את הנדר. יכולה גם להיות במקום אחר.
לא נשואה.
אבל מה הכוונה בבית אביה? ברשות אביה. זה לא רק לא נשואה, יש עוד מצבים שהיא יוצאת מרשות אביה. מיד נראה את זה ברש"י, בדיבור הבא. אבל קודם כל בבית אביה פירוש בזמן שהיא נמצאת ברשות אביה, ואפילו אינה בביתו, אפילו פיזית היא לא נמצאת בבית שלה. בנעוריה, אומר רש"י, ולא קטנה ולא בוגרת. שהקטנה אין נדרה נדר. אם היא קטנה, מה זה קטנה? היא מתחת לגיל 11, אז היא בכלל, היא אמרה ולא אמרה זה אותו דבר, אין שום יחס למילים שלה. אם היא כבר בוגרת, יש לה סימני בגרות, אז היא כבר ברשות עצמה. אז ברשות עצמה, אדם שעושה נדר, הנדר חייב להתקיים. אם הוא רוצה להתיר אותו, צריך ללכת לחכם, או שלושה אידיוטות, כמו שאמרנו קודם. אבל אם היא בשלב ביניים, היא לא קטנה והיא לא בוגרת, אז היא נמצאת ברשות אביה. כמו שרש"י אומר, שהקטנה אין נדרה נדר, והבוגרת אינה ברשותו של אביה להפר נדריה. ואיזו היא קטנה? אמרו רבותינו, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים. אם היא כבר הגיעה לגיל 11 ויום, אז המילים שלה צריכים כאן לבדוק. זאת אומרת, פחות מגיל 11, לא חייב לא צריך להתייחס למילים שלה. כן אמרה, לא אמרה אותו דבר. מעל גיל 12, המילים שלה ברור, יש להם תוקף. בשנה הזו, בין 11 ל-12, צריך לבדוק אותה אחרי שהיא נדרה ולשמוע ממנה מה הייתה כוונתה. מרשי, אמרו רבותינו, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים. אם ידע לשם מי נדרה, לשם מי הקדישה, נדרה נדר. בת 12 שנה ויום אחד אינה צריכה להיבדק. היא מעל גיל 12, אפילו לא צריך לבדוק אותה, היא כבר נקראת גדולה, וודאי שהיא יודעת מה היא אומרת. אז השלב הזה שהיא כבר מ-11 והלאה ויודעת מה היא אומרת, עד תקופת הבגרות, זה המצב שהיא נמצאת ברשות אביה.
זאת אומרת, אם היא בת 12 ויומיים, אבא שלה לא יכול
להפר. לא, אז אבא שלה יכול, היא עוד לא בוגרת, והיא לא קטנה, וזה בדיוק השלב שהיא ברשות אביה. זה לא נקרא בוגרת, בוגרת זה יותר גדול, 12, אז היא נקרא גדולה. בוגרת זה סימני בגרות, זה יותר מוח, שלב יותר מוח. ואז מה קורה במצב כזה? פסוק ה', ושמע אביה את נדרה, ושרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. אם אבא שלה שמע שהיא נודרת ואבא שלה שתק, אז באותו זה רגע הנדר שלה קיבל תוקף. פסוק ו' אומר, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה. זאת אומרת, אם אבא שלה שומע מיד ומונע ממנה את הנדר, הנדר שלה מתבטא. כפי שרש"י אומר בפסוק ו', ואם איני אביה אותה, אם מנע אותה מן הנדר, כלומר שאפר לה. אומר רש"י, הנעה זו איני יודע מהי. אבא שאיני יודע מהי, אני לא יודע איך האבא צריך לבטא את רצונו שהוא רוצה למנוע מהנדר. האם מספיק שהוא אומר לה מילים, או שהוא חייב להכריח אותה לעשות? למשל, אם היא אמרה על עצמה, אני לא אשתה יין, ועכשיו אבא רוצה להפר את הנדר, אז מה אבא צריך לעשות? להגיד לה כן שותה, או שאבא פשוט חייב לקחת כוס ולהשקות אותה? באיזה צורה אבא צריך לבטא את את המניע? זה רש"י שואל. הנה הזו איני יודע מה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. אומר רש"י, כשהוא אומר, כיוון שנלמד עוד מעט בפסוק ת' כתוב, ואם ביום שמוע האישה יני אותה ואיפר, אז שם התורה גילתה לנו שבאיזה צורה מתבטאת ההנאה על ידי ההפרה, ואומר, הנאה זו הפרה. ברגע שהוא אומר, אני יודע, מופר זה מספיק. ופשוטו, מה פירוש המילים הפשוטות של המילה איני? לשון מניעה והסרה. פשוט הוא מסיר אותה ומונע ממנה לעמוד במילים שלה. וירש"י מספר פסוקים שמחזקים את הפירוש של המילה איני. וכן, פסוק אחד הוא מביא מספר במדבר שלמדנו, למה תניון, שמאחרי הסיפור של המרגלים. וכן, פסוק שכתוב בתהילים, שמן ראש על יני ראשי. וכן, פסוק הבא, גם הוא במדבר, וידעתם את תנועתי. מה הכוונה שם תנועתי? את אשר סרתם מעליי. זאת אומרת, המילה תנועה, יני, תניון, זה לשון עשרה ולשון מניעה. אומר רש"י, מה הפירוש והשם יסלח לה? הרי אם אבא שלה מפר את הנדר, באותו רגע יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא לא חייבת לקיים את הנדר שלה. אז היא בסדר, אז היא מותרת. מה הפירוש והשם יסלח לה? לסלוח פירושו שמישהו עשה מעשה אסור וצריך לסלוח לו. מה שייך פה השם יסלח לה? אומר רש"י, במאה כתוב מדבר. אומר רש"י, כאן מדובר בדבר מעניין. באישה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה, או במקרה אחר יכול להיות גם אבא שלה, כי כי הרב רש"י מביא בעלה, כי אותו ביטוי והשם יסלח לה כתוב בהמשך בפסוק י' לגבי בעל ואישה. זה אותו רעיון. הבעל שמע והפר לה. עכשיו, ברגע שהבעל מפר לה, אז הנדר שלה התבטל. הבעיה היא והיא לא ידעה. היא לא יודעת שהבעל הפר לה. או לחילופין, הילדה לא יודעת שהאבא הפר. עכשיו, מה היא חושבת? מכיוון שהיא לא יודעת
שחייבת
לקיים. ולאחר מכן, למרות שהיא חושבת שחייבת לקיים, ועוברת על נדרה. ושותה יין ומתאמה למתים.
איסור.
מבחינתה, היא חושבת שהיא עברה על איסור. מבחינת האמת, היא לא עברה שום איסור, כי הבעל או האבא כבר הפר.
מה זה נחשב?
זוהי שצריכה סליחה ואף על בישי מופר. היא צריכה כפרה. למה? למה? כי מבחינתה היא יודעת,
לא
יודעת
שזה
רש"י מסיים ואומר, ואם המופרים צריכים סליחה, אם אישה כזו שמצד האמת היא לא עשתה שום עוון, כי הפרו לה. ובכל אופן אומרים שאם היא עשתה ההפך מהמחשבה שלה שכאילו היא עברה עבירה, צריך שהקדוש ברוך הוא יסלח לה. קל וחומר לשאינם מופרים, קל וחומר אם אף אחד לא הפר את הנדר ועברו על הנדר, ובוודאי ובוודאי שצריך כאן שהקדוש ברוך הוא יסלח על מישהו שעובר על הנדר. עד פה דיברנו על כזו שנמצאת ברשות אביה. עכשיו שלושת הפסוקים הבאים מדברים על אחת שנמצאת בשלב שהיא גם ברשות אביה וגם ברשות בעלה. שתי מצבים שונים. וזה מצב של אישה שהיא ארוסה. מה זאת אומרת? היא עדיין ברשות אביה, בינתיים כבר מישהו הרס אותה. מה זה הרס אותה? מישהו כבר אמר לה, הרי את מקודשת לי, אבל הוא עדיין, היא לא חיה איתו בבית. היא נקראת ארוסה.
אבל בשלב בוגרת. הזה, קודם אמרו שבוגרת.
היא עוד לא בוגרת. היא עוד לא בוגרת. היא קיבלה קידושים, היא עוד לא בוגרת. אז מרשות האבא היא עוד לא יצאה. מצד שני, יש לה כבר איזה שייכות לבעל, אבל לא בעל, היא לא נשואה. לארוס.
בירוסים אומרים עליה את מקודשת.
כן, זה היום, בזמננו, עושים ירוסים ונישואים באותו יום.
לא, אבל
בזמנם שהיו עושים... ירוסים
של חצי שנה נניח.
זה לא נקרא, מה שקוראים היום ירוסים זה לא נקרא, זה סתם בטעות קוראים לזה ירוסים.
אבל לא אומרים.
לא אומרים, ודאי שלא. כי ירוסים מבחינת התורה, פירושו שאומרים הרי את מקודשת לי, היום זה באותו יום, אבל פעם, בזמנם, מהזמן שאמרו הרי את מקודשת לי עד הנישואים יכול להיות כמה חודשים או שנה. אז זו תקופה של ארוס. אז בתקופה הזו היא גם ברשות אביה וגם ברשות הארוס שלה. ואז אני אומר כרגע בעל פה,
להתחתן אם אין סימני בגרות.
מה? היא יכולה להתחתן אם היא רוצה, אבל כרגע בשלב הזה היא נמצאת במצב שמי אחראי על ה... מי יכול להפר את הנדרים שלה בשלב הזה?
אולי שניהם.
שניהם. וחייב להיות שניהם. אחד בלי השני לא הולך. וכמו שנראה, נקרא עכשיו שלושת הפסוקים שמסכנים את כל הנושא, ונראה לאחר מכן את רש"י שמתאר את זה. פסוק ז' ח' ות'. ואם היות יהיה לאיש, הוא נדרה עליה, או מבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו, והחריש לה, וקמו נדריה ושריה אשר אסרה נפשה יקום. ואם ביום שמוע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה נפשה, ואדוני יסלח לה. עכשיו רש"י מתאר את מה שקודם אמרנו בעל פה. ואם היות יהיה לאיש, אומר רש"י, זו ארוסה. כאן מדובר, כמו שאמרנו, שהיא עדיין לא נשואה, כי אם היא נשואה היא התנתקה לגמרי מאביה, היא רק ברשות בעלה. אבל אם היא ארוסה, היא גם ברשות אביה וגם ברשות בעלה. אומר רש"י, מאיפה אני יודע שכאן מדובר על ארוסה? או אינו אלא נשואה, אולי מדובר כאן דווקא באחת שכבר נשואה. אומר רש"י, לא, כשהוא אומר ואם בית אישה נדרה, עוד מעט נראה בפסוק י"א שכתוב ואם בית אישה נדרה, שם מדובר על נשואה. הרי נשואה אמור, וכאן באה ארוסה. הוא בא לחלוק בארוסה, יש לה דין שונה מהדין של הקודמת. מה, וגם שונה מהדין של הנשואה שכתוב בהמשך. מה ההבדל? שאביה ובעלה מפירים נדריה, צריך ששניהם יחליטו לבטל את הנדר.
איפה זה כתוב?
הפר האב ולא הפר הבעל, או הפר הבעל ולא הפר האב, הרי זה אינו מופר. איפה יודעים את זה? מיד נראה בהמשך דברי רש"י. הרי אם אחד עשה בלי השני, אז לא יועיל, ההפרה לא הפרה. ואין צריך לומר אם קיים אחד מהם, אם אחד מהם אמר, כן, הנדר שלך, אני נותן לו תוקף, בוודאי שהוא... מאיפה יודעים שזה הכוונה? אומר שכך. הוא נדרה עליה, כשכתוב והאימיות יהיה לאיש, הוא נדרה עליה. מה פירוש שנדרה עליה? שנדרה בבית אביה. מה פירוש בבית אביה? אנחנו כבר למדנו קודם שמבית אביה אין הכוונה פיזית בבית אביה. מה זה בבית אביה? היא עדיין ברשות אביה. ולא שמע בהן אביה, אבא שלה לא יודע שהיא נדרה, ובגלל שהוא לא יודע, אז זה מצב כזה שלא הופרו ולא הוקמו. אם האבא היה שומע ושותק, זה נקרא שהוא מקים את זה. כן? אם הוא היה שומע ויפר, אז הוא הפר את זה. הוא לא שמע, אז הוא לא הפר ולא קיים. ושמע אישה, מי זה אישה במקרה הזה? הארוס שלה. ומה כתוב? שאם אישה, מה הפסוק אומר? שמע אישה וגומר. שאם הבעל של הארוס שלה, אמרנו שאם החריש לה, אז מה קורה? וקמו נדריה, זה מה שרש"י אומר. הרי לך, אז מה רואים מהפסוק הזה? שאם קיים הבעל, שהוא קיים. כן? ומה כתוב לאחר מכן, ואיפרת נדרה בפסוק ת', שאם הארוס שלה מחליט להפר את הנדר, אז מה קורה לנדר? הנדר מתבטל. מה קורה אם הארוס שלה מפר, זה מתבטל? ומה, האבא גם יש לו דעה בזה? אומר רש"י, יכול אפילו לא הפר אב, אולי... האבא כרגע אין לו דעה, מאיפה אני יודע לומר את ההלכה הזו שזה גם הארוס וגם האב? תלמוד לומר בנעורי הבית אביה. בהמשך, כשנסיים את כל הנושא, בפסוק האחרון, במילים האחרונות של הנושא כתוב בנעורי הבית אביה, והמשפט הזה בנעורי הבית אביה הוא מיותר. ומכיוון שהוא מיותר, למה הוא כתוב? הוא אמרה שהמילה הזו באה ללמדנו. תלמוד לומר בנעורי הבית אביה, כל שבנעוריה... ברשות אביה היא. ברגע שהיא נמצאת עדיין בשלב של נעוריה, אז היא ברשות אביה, ואם יש לה ארוס אז היא גם ברשות הארוס שלה, וזה בעצם המילים האחרונות של פה מלמדים גם על מה שכתוב פה, ומזה אנחנו מסכמים שיש לנו שותפים. פסוק י' ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אומר רש"י, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, לפי שאינה לא ברשות אב לא פשוט בעל. ובאלמנה מן הנישואין הכתוב מדבר, אבל אלמנה מן האירוסין, אם היא הייתה נערה, כן? והיא ארוסה, והארוס שלה מת, אז האבא חזר. מת הבעל, נתרוקנה, נתרוקנה פירושו היא יצאה מהאחריות של הארוס, אבל וחזרה לרשות האב. מה שכתוב כאן אלמנה וגרושה זה רק אלמנה וגרושה מן הנישואין. פסוק י"א, עכשיו מדובר על אישה נשואה. ואם בית אישה נדרה, או אסרה איסר על נפשה בשבועה, אומר רש"י, ואם בית אישה נדרה בנשואה, כתוב מדבר. פסוק י"ב, ושמע אישה והחריש לה, לא איני אותה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. אם הבעל שותק, אז יש קיום לנדרים שהבעל נתן לה. פסוק י"ג, ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה אפרם ואדוני יסלח לה. פסוק י"ד, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אומר רש"י, כל נדר וכל שבועת איסר וגומר. לפי שאמר שהבעל מפר, כיוון שאמרנו עכשיו בפסוק י"ג שהבעל יש לו יכולת להפר את הנדרים של אשתו, יכול כל נדרים במשמע, אולי הבעל יכול להפר כל נדר, מה שהאישה נדרת לא משנה, לבעל יש כרטיס אשראי בלי גבול, הכל הוא יכול להפר. תלמוד לומר לו, לענות נפש, מה הכוונה? אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש בלבד, והם מפורשים במסכת נדרים. אם היא עשתה על עצמה נדרים שהם עינוי לאישה או עינוי לחיי המשפחה, אז הבעל יכול להפר. אבל אם היא עשתה על עצמה נדר שהיא עושה נדר שהיא לא תלך לרחוב הזה, היא הולכת הביתה דרך הרחוב השני, נדרים שאין להם משמעות של עינוי נפש, נדרים כאלה אין לבעל את היכולת להפר. פסוק תצבר, ואם החרש יחריש לאישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל עשריה אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שומו. אומר רש"י, מה זה מיום אל יום? היכולת של הבעל להפר את הנדרים, מתי זה מתמשך? מיום אל יום. מה הכוונה מיום אל יום? שלא תאמר מעת לעת. לא הכוונה שלמשל אם היא נדרה ב-10 בבוקר, אז עד למחרת ב-10 בבוקר יכול. אם נדרה 4 אחרי צהריים, עד למחרת ב-4 אחרי צהריים. ככה זה עובד העסק? אומרים לא. וכך נאמר מיום אל יום. עכשיו יש כאן מפרשים שאומרים שהמילה שכתוב כאן ברש"י מיום ליום זה טעות, טעות הדפוס. צריך להיות כתוב, כי הרי רש"י אומר מיום אל יום, והוא שולל, מה הוא שולל? היה צריך להיות כתוב, לכך נאמר ביום שומו, מה שכתוב, ככה היה צריך להיות כתוב כאן. מה הכוונה? ללמדך שאין מפר אלא עד שתחשך. פירושו של דבר הוא כך, הבעל יכול להפר עד השקיעה. ועכשיו, אם האישה נדרה למשל היום בערב לפני השקיעה, שעה לפני השקיעה היא נדרה, יש לו שעה אחת להפר לה את הנדר הזה. אם היא נדרה בלילה, ב-8-9 בלילה, יש לו עד מחר בשקיעה. זאת אומרת, זה לא משנה, באותו יום, יום הרי מתחיל מהלילה, באותו יום יש לו זמן עד שתחשך. אז פעם זה יהיה שעה ופעם זה יכול להיות, באמת, כמעט, יכול להיות גם 24 כמעט. כי אם היא נדרה איך שהשמש שקעה, יש לו את כל הלילה ולמחרת, כל היום, כמעט 24. זה על הפסוק תזיין, ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את אבונה. מה זאת אומרת? בהתחלה הוא שמע, אומר בסדר, לדעת, לקבל על עצמי, ואחרי זה פתאום הוא מתחרט ואומר לא, אני רוצה לבטל, ואז היא שומעת שהוא ביטל, אז היא נוהגת בעצמה היתר. אומרים לנו, אם היא תנהג בעצמה היתר, מי שיקח את האבון זה הוא ולא היא. אומר שאחרי שומעו, אחרי ששמע וקיים, שאמר אפשיבו, אומר בסדר, נדעת, מקבל, וחזר והפר לה, אפילו בו ביום, באותו יום אומר אני מוכן לקבל את הנדר, ואחר כך אומר לא, לא, אני אתחרט ונשא את אבונה. אם הבעל לקיים את הנדר של אשתו, אם הפר יפר אותם, הוא מפר את הנדר, אבל מתי? אחרי שומו. מה פירוש אחרי שומו? הוא שמע, לא, אז רש"י מסביר שהמילה פה שמו זה לא פיזית הוא שמע, אלא הוא קיבל, כמו שעם ישראל אומר, נעשה ונשמע, נקבל, נקבל את זה. הוא קיבל את זה, הסכים, ואחרי זה הוא רוצה להתחרט, הוא כבר לא יכול. ואם הוא כן מתחרט, אז רק או יחיד מומחה או שלושה אידיוטים. ונשא את אבונה, הוא נכנס תחתיה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. אדם שגורם לחבר שלו תקלה, אז הוא בעצם ייקח את כל העונשין.